כל חי אונליין 93fm.co.il אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא רגשות שליליים, וההתפתחות של האדם בעקבות רגשות שליליים. יום יום בני אדם נפגשים עם רגשות שליליים. לכל אחד יש את הדרך שלו להתמודד עם הרגשות. וכאן חשוב לומר ולהדגיש, ישנו הבדל בין מושג שנקרא רגשות לבין תחושות. יש והאדם חש שהוא לחוץ. הלחץ בא לידי ביטוי בדופק לב מהיר, הזעה, מחשבות מלחיצות כמו מה יהיה אם אני לא אצליח בקליטתי להיות חלק במשפחה החדשה, או ברעיון עבודה, או לא יאהבו את ההרצאה שלי. אלה הן תחושות לחץ ודרכים שבהם הלחץ בא לידי ביטוי. יש מה שקרוי רגשות. ביחס לתחושות, רגשות זה שונה. תחושות, כמו שאמרנו, הצגנו, זה מורגש, זה בא לידי ביטוי, אפשר להצביע על כך. אדם לחוץ, זה בא לידי ביטוי בדופק לב מהיר, בעזעה, במחשבות מלחיצות. מצד שני, יש רגשות. רגשות הם לא תמיד מורגשים באותה עוצמה. לדוגמה, האדם הוא לחוץ מאוד, אבל המוח שלו לא נותן לתחושות לבוא לידי ביטוי בדופק לב מהיר, בהזעה, במחשבות מלחיצות, אלא הלחץ יבוא לידי ביטוי בצורה אחרת. האדם יאמר לעצמו על עצמו שהוא אדם רגוע, הוא אדם שלב, הוא לא נלחץ כמו אחרים ברגעים מלחיצים. האמת היא שהוא פשוט לא מודע ללחצים שלו. הנפש שלו לא מביאה לידי ביטוי את הלחצים. זה לא בא לידי ביטוי בתחושה ניכרת, זה לא בא לידי ביטוי בהזעה, בדופק לב מהיר, אבל כן ברגש סמוי. האדם לא חש, אבל הוא מרגיש. האדם עוגר, צובר רגשות של לחץ. כל סיטואציה מלחיצה, הוא לא שם לב אליה, אבל רגש הלחץ נאגר לתוך מעין כספת שנמצאת בנפש. בכוח הכהה של האדם, באזורים לא מודעים בנפשו של האדם. ואז רגש הלחץ נאגר, הוא לא יבוא לידי ביטוי בדופק לב מהיר, בעזעה, במחשבות מלחיצות. אבל פתאום תפרוץ לאדם מחלה, אולקוס, כל מחלה פסיכוסומטית אחרת, הוא יהיה אדם עייף, שחוק מהחיים, מתוסכל, לא מאמין בעצמו, לא מאמין בבני האדם. למה זה? איך זה הגיע? זה לא בא פתאום, זה רגש הלחץ שלא היה מוחשי, אבל הוא כן הצטבר. הוא לא היה ניכר לאדם. האדם לא שם לב אליו, הוא לא חש את הלחץ. כל פעם שקורה משהו שלילי, אדם אומר לעצמו, זה בסדר, זה לא כל כך גרוע. זה יעבור, זה מה שהוא אומר לעצמו. כשיעליבו אותו, הוא יאמר לנו שהוא לא מהאנשים הנעלבים. כשיהיו לו סיבות להיות בלחץ, הוא יאמר שהוא לא אדם לחוץ, הוא יתגאה שהוא פועל בהיגיון נטו בצורה קרה, יבשה ועניינית. הוא אדם שכלי, הוא מנסה להרגיע את עצמו. קוראים לזה רציונליזציה. ובינתיים הרגש, רגש הלחץ, השתחל מאחורי הקלעים למקום שהוא לא שם לב אליו, ובינתיים הוא תופח, הוא תופח, עד שהוא פורץ ויכול לפגוע באדם. זה ההבדל בין תחושות שזה ניכר לבין רגשות, שזה יותר סמוי, ולפעמים כשהרגש לא בא לידי ביטוי בתחושה, יש חיסרון מכיוון שישנם מערכות שלימות של רגשות שמפעילות את האדם והוא לא ער אליהם. ואז הוא לא יכול לטפל ברגש, אלא הוא רק משלה את עצמו. יש בני אדם שכן מצליחים להרגיע את עצמם, ובאמת הרגש לא מפריע להם. זה בא לידי ביטוי בכך שבאמת הם אנשים בריאים, אנרגטיים, שמחים, מאושרים, רואים שזה אדם שלא סובל עם בעיית אדישות לחיים, אפתיות לחיים, חוסר עניין, תסכול, ביקורות יותר מדי. הוא לא מרעיל את עצמו, את האחרים, רגשות שליליים. זה אדם שבאמת מצליח להעביר את הרגשות השליליים. אבל יש הרבה שלום. יש בני אדם שכשהם חשים שהם מתקרבים לסיטואציה לא נעימה, הם ינסו להתרחק מהסיטואציה. אפילו אם זוהי סיטואציה שיכולה להועיל להם. לדוגמה, אנשים שיודעים שאם הם יצליחו לדבר בציבור, הם יעלו את עצמם במקום העבודה שלהם. יחד עם זאת, הם נמנעים מהסיטואציה, הם רוצים להימנע מהרגשה שלילית, מתחושה שלילית שיכולה להיות. זה שיקול. שיקול שמועיל לטווח הקצר ומקשה על האדם לטווח הארוך. למה? כי כל עוד האדם נמנע מהסיטואציה השלילית, הוא יותר ויותר מקבע את הזהות שלו כאדם שלא מדבר ברבים. זוהי התדמית שלו בעיני עצמו. לכן ההימנעות ממפגש עם רגשות שליליים טובה לטווח קצר, אבל לא לטווח הארוך. ואז כשלאדם לא תהיה ברירה, הוא יהיה חייב להתמודד עם אותה סיטואציה ששנים הוא מנסה להתחמק ממנה. לדוגמה, לדבר ברבים. אז כשהוא ידבר ברבים, הוא ירגיש כל כך הרבה לחץ ופחד. זה בדיוק הלחץ והפחד שהצטבר באותם זמנים שהוא נמנע מלדבר ברבים. כלומר, כל הסיטואציות שמהם הוא נמנע, כל העוצמה של אותם רגעים שהוא נמנע מהם כעת, הם מופיעים ברגע הזה, מצטברים, נאגרים כולם לרגע הזה, ולפעמים בתוספת ריביות רגשיות. יש אנשים שהם בצד הקיצוני השני, הם לא מתעלמים או מתכחשים מהרגשות השליליים שלהם, אלא הם מנצלים את אותם רגשות להשוואות. כלומר, אם למישהו רע הוא יאמר לנו, לך רע? חכה עד שתשמע את הסיפור שלי. הוא לא תמיד יהיה לא מנומס שיעשה את זה מיד, לפעמים הוא יהיה פוליטיקל קורקט. הוא לא יעשה את זה מיד אחרי שנספר לו מה קרה, אבל אחרי רבע שעה של דו-שיח איתו יתברר לנו בסוף שהקערה התאפרה על פיה, או במקום שנדבר אנחנו על הכאב שלנו, הוא מדבר על הכאב שלו, כמה רע לו, שבעצם לנו אין מה להתלונן. במילים אחרות, בדו-שיח איתו הוא מצליח לתפוס את המרכז, את השיחה. זוהי ההתמודדות שלו עם רגשות. כשיש לו רגש רע, הוא מעצים את זה. וכאשר יש לאחרים רגש רע, הוא לא מאפשר להם להרגיש יותר מדי, כי הם לוקחים את המקום שלו. הוא הזהות של האדם הקורבן. הוא הופך את הסבל לכלי מיקוח. בכל דו-שיח, בין האנשים, מי סובל יותר? אנשים חושבים שאם הם יספרו לנו כמה רע להם, נרחם עליהם ובסוף נתחבר אליהם. אבל זה לא מדויק, נרחם עליהם. אבל עם הזמן יהיה לנו קשה לחיות במחיצתם, כי תמיד רע להם, הם המסכנים, הם הסובלים, וכשהם משדרים לנו יותר מדי כמה הם סובלים, אנחנו בהדרגתיות מקבלים את המסר. אם הם סובלים ולנו טוב בחיים, אז אולי אנחנו אשמים? אולי אנחנו לא טובים? אולי אנחנו צריכים לקחת אחריות? ואז לאט לאט מתרחקים מהאדם הזה. כי אי אפשר לרחם על האדם באופן קבוע מתמיד יום יום עם אדם שחיים איתו. אפשר ודאי מדי פעם, אבל יום יום זה כבר קשה ומסובך יותר. מהמקום הזה ננסה לראות דרכים להתמודד עם רגשות שליליים. דרך שבה לא ניתן לרגשות לשלוט עלינו, אלא אנחנו נשלוט עליהם. לא נוכל תמיד לשנות את הרגשות בבת אחת, לא נוכל תמיד להתעלם מהם או להתכחש אליהם. גם לא תמיד זה כדאי, מכיוון שהם מצטברים באזורים פחות מודעים בתוך הנפש. אלא מה כן? האפשרות הטובה היא להתייחס אל הרגשות כמו מצפן, מאותת. מה הכוונה? אם לדוגמה יש לאדם ערך בחיים, זה נקרא לתרום לזולת. זה האידאל, זה הערך. יום אחד האדם קצת עייף, הוא ויתר על התרומה. איך הוא ירגיש? הוא ירגיש רע עם עצמו. אולי כעס, אולי מאוכזב, אולי מתוסכל, אולי רגשות אשמה, כל מיני רגשות שליליים שלו ביחס לעצמו. למה? כי יש לו ערך, יש לו מטרה מסוימת, להיות אדם נחמד. כעת שהוא לא עמד ברף הערכי הזה שהוא הציב לעצמו, הוא מתחיל להרגיש רע עם עצמו. הרגש מאותת, הרגש מצפן. הוא מודיע שאתה האדם לא נאמן לערכים שלך. ומצד שני, אם יש לאדם רף של ערך שאומר כל יום ללמוד חצי שעה משהו חדש, והוא עומד ברף הזה, הוא מרגיש טוב עם עצמו, הוא מרגיש מסופק, הוא גאה בעצמו, הרגש החיובי עוזר לו לחזק, לשמר ולקבע את ההרגל הזה. זו הכוונה שהרגשות שלנו הם מעין מדד. הם מודיעים לנו כמה אנחנו נאמנים לעצמנו, אם קצת, הרבה או בכלל לא. לרגשות שלנו יש מסרים בשבילנו. במקום לחשוש מרגשות שליליים, נוכל להעניק לרגשות שלנו משמעות חדשה. משמעות של מדד. הרגשות הם כלי המדידה שלנו, כמה אנחנו נאמנים לעצמנו, לערכים שלנו, לזהות שלנו, לתדמית שלנו בעיני עצמנו. אם לדוגמה, תדמית של האדם בעיני עצמו זה של אדם מסודר, מאורגן, יום אחד הוא לא התלבש בצורה נכונה, יום אחד הוא היה נראה פחות מסודר. סדר היום שלו לא היה מאורגן, הוא מרגיש רע עם עצמו, הוא מרגיש מתוסכל מעצמו, הוא מרגיש מאוכזב מעצמו. למה? בגלל שהוא לא נאמן לזהות שלו, לתדמית שלו, בעיני עצמו. בואו נתאר לעצמנו, הוא היה מרגיש טוב עם עצמו. מה היה קורה? הוא היה מחליף מיד זהות. אתמול הוא היה אדם מסודר. היום הוא יהיה מבולגן. הוא מרגיש טוב עם עצמו. אם ככה, מהיום הוא מתחיל לומר לעצמו, זהו, אני כבר לא אדם מסודר, אני אדם מבולגן. הרגש החיובי שנוצר בעקבות השינוי בזהות היה מקבע את המצב ומשאיר אותו מבולגן, הופך אותו ממסודר למבולגן. אבל הנפש שלנו לא פועלת בצורה הזו. האדם שלנו יש לו בעיני עצמו תדמית של אדם מסודר, אם זוהי התדמית שלו בעיני עצמו. ביום שבו הוא יהיה פחות מסודר, הוא ירגיש רע עם עצמו. הרגש השלילי הזה יציק לו. בשביל להימנע מהרגש השלילי, הוא יעשה שינוי. הוא יחזור למסלול של להיות אדם מסודר. לפי הדוגמה הזו, אנחנו יכולים להבין ולראות שרגש שלילי הוא באמת לא נעים, אבל מצד שני יש לו גם מסר להעביר לאדם, לא לחינם הוא שלילי, כי רק כך יכול האדם לחזור להיות מישהו. כך האדם יודע שהוא סטה ממסלול הערכים שלו. אם לדוגמה האדם חש הרבה כעסים, זה אומר שיש הבדל בין המצוי, המקום שבו הוא נמצא, לרצוי, המקום שאליו הוא היה רוצה להגיע. אם לדוגמה האדם מרגיש כעס, זה איתות שאומר שיש הבדל, פער גדול בין רצוי למצוי. חשבתי להגיע להישג תוך 3 חודשים, לדוגמה להוריד במשקל. זה הרצוי שהצבתי לעצמי. אחרי 3 חודשים אני כועס. למה? כי כעס. מעבר לכך שזוהי תגובה לתסכול, כעס זה גם מצב של התפכחות והבנה שהמצוי שערד במשקל, לדוגמה תוך 3 חודשים, הוא לא תלוי רק בכך שהזמן יעבור, זה גם תלוי בכך שארכוש לעצמי דפוסי התנהגות שונים. או אולי העשייה שלי היא נכונה וטובה, אבל מצד שני תפיסת הזמן שלי, תוך כמה הזמן אני אמור להגשים את הרצוי, את המטרה שהצבתי לעצמי, זה לא ריאלי. ואז הרגש השלילי, במקרה הזה הכעס, בא לאותת. הוא בא לומר שאני צריך לעשות שינוי, או בעשייה שלי, או בתפיסה שלי, תוך כמה זמן אני אמור לעשות את השינוי, תוך כמה זמן אני אמור לראות תוצאות, או בעשייה שלי. תהיה יעיל יותר, טוב יותר, חריף יותר, מעניין יותר. אותו רעיון במילים קצת שונות. אם אני מרגיש כעס וכעת אני מבין שהרגש הוא מעין מצפן, איתות, יש הבדל בין רצוי למצוי. אם כך הם פני הדברים, בשביל להגיע לרצוי, חשוב שיהיו עוד כלים או דרך אחרת בשביל להגיע להישג שהצבתי לעצמי. נכון שהתחושה, תחושת הכעס היא לא נעימה. יחד עם זאת, בגלל שהיא לא נעימה, היא כמו היינו אומרים, מזעזעת את האדם, זה התפקיד של התחושה והרגש להניע אותנו לפעולה. כמו שומע הרב הירש, איסורים זה מלשון אישורים. האות סמך מתחלפת באות סין והאות סין באות שין, וזו אותה משפחה של אותיות. למה? כי האיסורים באים ליישר את האדם. האדם בנוי בצורה כזו שהוא נע ועושה שינוי בעקבות תחושות שליליות, כלומר הרגש הוא איתות לשינוי בציפיות, או אפילו אם אני אשאר עם אותן ציפיות, אז לפחות לשנות דרך ולהשתמש בכלים חדשים, או אני אמשיך עם אותה דרך, עם אותם כלים, אבל עם עוד סבלנות. איך סבלנות? על ידי כך שבמקום להשקיע את מירב המרץ והאנרגיה, לדוגמה, פרויקט שאני מצפה לגמור אותו תוך 3 חודשים, אני אשקיע את המרץ והאנרגיה הנדרש. אבל במהלך הזמן הזה אני אמקד את החשיבה שלי, את הרצונות, את המחשבה, את העשייה, ועוד דברים, לא רק הפרויקט הזה, כי הפרויקט הזה לא עתיד להסתיים תוך זמן קצר, ובכך תהיה לאדם סבלנות. כי מתי אין לאדם סבלנות? כשאדם כל כולו ממוקד אך ורק בדבר אחד, ולא מאפשר לעצמו גמישות ומיקוד בכמה וכמה נושאים. כאשר הוא ממוקד בדבר אחד והוא לחוץ בזמן, זה מעיד על כך שכנראה זה לא בריא לו. זה איתות שאומר המערכת חיים הזו תוביל אותך להרבה כעסים. כך האדם מתייחס אל הרגשות כאל איתות, ואם האדם יבחר לא להתייחס לרגש כאיתות, כמסר לעשות שינוי בתפיסה, בעשייה, בחשיבה, האדם יהיה קצת דומה לאותו זבוב שמנסה לצאת מהחלון ונתקע בחלון השקוף שוב ושוב. כך האדם, בדוגמה שאמרנו, ינסה לעשות לדוגמה דיאטה, לא יצליח, יהיה מתוסכל ויתעצבן, לא יעשה שינוי בעקבות האיתות, הרגש, ואז הוא יחזור על אותה טעות שוב ושוב. יאכל בסגנון לא נכון, תהיה לו מערכת חיים לא נכונה, והוא שוב ושוב ייקשל. הוא יהיה מתוסכל, הוא יתעצבן, הוא יחזור על אותה טעות שוב ושוב, כמו אותו זבוב שמנסה לצאת מהחלון ונתקע בחלון השקוף. רגש הוא מדד. מדד איפה אנחנו נמצאים, ואיפה אנחנו רוצים להיות, ומה עשינו או לא עשינו בשביל להגיע להישג החדש שאנחנו רוצים להגיע אליו. לפעמים בני אדם מרגישים רע, אבל הם לא יודעים איך להגדיר את הרגשות שלהם. לכן גם חשוב שנקרא להם בשם. כעס, תסכול, אכזבה, חשש, בעלה, השפלה, ייאוש. זה בשביל שנוכל להבין את מהות הרגש, וגם שנוכל להיות ערים למסר של הרגש. הרגשות השליליים שלנו הם לא אויבים שלנו, הם אוהבים שלנו. הרגשות שלנו הם איתות שקורא לנו לעשות פעולה חדשה או לנקוט גישה טובה יותר בשביל להרגיש בהמשך החיים טוב יותר. לכן הנכון הוא לא להיבעל מהרגש השליליים. לפעמים אפילו נכון לשהות ברגש השלילי. נשאב, בוא נתחבר אליו כמו ילד קטן שזקוק לתשומת לב. כך הרגש השלילי זקוק קצת לתשומת לב. בואו נשאב בו, נחווה אותו, ניתן לו את תשומת הלב, וככה נוכל לשמוע מה המסר של הרגש. בואו וניקח עוד דוגמה. אם לדוגמה האדם מתוסכל מההישגים שלו, הוא יבדוק מהו המסר של הרגש. מה אני צריך לעשות שונה בשבילו להרגיש כך, כי הרגש מאותת לי, תעשה שינוי. לפעמים אני באמת לא צריך לעשות כלום, אני באמת בדרך להשיג הישגים אלה או אחרים, אלא בחשיבה שלי אני חושב בצורה מעוותת. הזמן שהקצבתי להגעה לקראת המטרה הוא לא ריאלי. אדם פותח עסק והוא בדרך הנכונה, הוא עושה את הדברים על הצד הטוב ביותר. כעת חסרים לו רק כמה שנים בשביל להיות מוכר טוב, בעל שם טוב, אבל הוא רוצה הצלחה מיד בחצי שנה הקרובה, למרות שזה לא ריאלי, אפילו עם הכלים הטובים ביותר. אז האדם יודע שהוא בדרך הנכונה, ובכל זאת עכשיו הוא מרגיש שהוא חייב להגיע למטרה, בא בשעה שהוא רק בדרך. אין משהו חדש שהוא צריך לעשות, רק להמשיך באותו כיוון, עם עוד סבלנות. הוא צריך לשנות כיוון חשיבה. וזה נעשה על ידי כך שהוא כותב על דף את המטרה, הוא בודק כמה אנשים ימשו את אותה מטרה שהוא מחפש לממש, בתוך כמה זמן הם עשו את זה. אחרי שהאדם מבין ומפנים שלמרות שהוא באמת עושה את הדברים בצורה הטובה ביותר, באמת מה שנשאר זה שהזמן יעשה את שלו, שהוא בתוך הזמן יעשה את המירב, אבל הזמן גם לא יש תפקיד. כל מי שדוחק את השעה, אז השעה דוחקת אותו. אבל מי שפועל בצורה נכונה, הוא נדחק מפני השעה, השעה עוד תדחק בפניו. כעת הוא יכול לחפש לעצמו כל מיני מטרות ביניים. חשוב מיד אחרי שהבנו שהזמן שהצבנו לעצמנו בשביל להגיע למטרה הוא לא ריאלי, על מנת שהדברים לא יישארו רק במישור ההבנה, אלא יעברו גם למשבצת היישום, מה שנעשה, אחרי שהבנו את זה, נציב לעצמנו מטרות ביניים, נתחיל לעשות משהו, על מנת לממש את אותן מטרות ביניים. לדוגמה, האדם החליט לפתוח עסק, כמו כל עסק, אפילו הכי טוב שיש, לוקח כמה שנים עד שהעסק יהיה מוכר ויניב רווחים. למרות שהאדם משתמש בכלים נכונים בשביל העסק שלו, גם עם הכלים הכי טובים, הדרך הכי נכונה, הוא לא יוכל לעקוף את נושא הזמן. אחרי שהאדם הבין את זה, זה הזמן לתכנן עוד איזה תתי פרויקטים או משימות שרוצה להספיק בזמן הזה. לדוגמה, במהלך הזמן הזה הוא רוצה ללמוד כך וכך מסכתות. במהלך הזמן הזה הוא משפר את איכות השלום בית, איכות האורות שלו, ובכך הוא פחות יהיה לחוץ רק על נושא הזמן, שהוא כבר רוצה לראות את התוצאות. ניקח עוד דוגמה. האדם מרגיש פחד, דאגה. לפחד, לדאגה, לרגש, יש מסר ברור. המסר אומר, משהו לא צפוי יכול להיות בעתיד. לכן בואו ונתמודד לקראת הרגש הלא צפוי הזה. נעשה מבחינתנו את המיטב כדי להתכונן לסיטואציה הלא ידועה, או הידועה עם החשש שבה. לדוגמה, האדם מחר עתיד להתעמת עם מנהל העבודה. יש לו דאגה, יש לו חשש. איזו חכם? הרואה את הנולד. לא המתעלם מהנולד, איזו חכם שדואג, שחושש ובודק. לא דאגה שמבטאת חוסר אמונה בריבונו של עולם. לא דאגה אובססיבית, אבל דאגה בריאה. האדם, הוא לדוגמה, מכין אירוע. אז הוא דואג, יהיה אוכל לכולם, לא יהיה אוכל לכולם. הדאגה הזו זה רגש שעוזר לאדם להניע את מערכת החשיבה שלו לבדוק מי יהיה, כמה יהיה, כמה יגיעו, ובכך הוא מכין את עצמו לאירוע, בכל אופן בצורה הטובה והיעילה ביותר, מה שנראה לו שיכול להיות טוב. כך בני אדם יום-יום מכינים את עצמם לקראת יום המחר, מוחרתיים וכדומה. האדם הולך להתעמת עם מנהל העבודה שלו. יש לו פחד, יש לו חשש, הוא יכול להתכחש, הוא יכול להתעלם ולומר סמוך על סמוך ויהיה בסדר. אבל אז למחרת כשהוא יפגוש את המנהל, הפחד עתיד לצוף עוד פעם, חוסר העונים שוב יפגוש אותו, הפיתורים מהעבודה שוב יקו בו. הדבר הנכון, היעיל, הוא להיות איזו חכם, הרואה את הנולד. מה הוא יאמר לי? מה יהיה? איך אני יכול להציג את העמדה שלי? איך אני יכול לשפר את עצמי? איך אני יכול להיות טוב יותר? איך אני יכול לתת מענה ראוי לכך שהוא ירגיש שהוא באמת צריך אותי בעבודה? ובכך אני לוקח אחריות. איזו חכם הרואה את הנולד, לא מתעלם מהפחד, אלא עירני למסר הרגשי של הפחד. אז לסיכום, הדרך להתמודד עם רגשות שליליים, קודם נזהה את התחושה, את הרגש, נקרא לה בשם, נשהה קצת, לא בבת אחת לברוח מרגש שלילי, לאחר מכן לצאת מתוך נקודת הנחה שרגשות שליליים הם מתנה, הם איתות, הם מצפן, משהו לא נכון במסלול שאנחנו נוסעים עליו. יש לנו מטרות מסוימות, המעשים שלנו או הציפיות שלנו לא נכונות. לאחר מכן ננקוט פעולה מיידית על מנת ליישם את התובנה שזה כעת הבנו בגבות הרגש השלילי שהתעורר בנו. ובכך יש לנו את כלי החשיבה וכלי העשייה שיעזרו לנו להתמודד עם תחושות ורגשות שליליים בצורה שבה אנחנו לא משתקים את הרגשות אלא צומחים יחד בעקבות המשמעות החדשה שהצלחנו להעניק לרגשות השליליים. כך אומר שלמה המלך, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? האדם קונה הרבה חוכמה, דבר נהדר, אבל לב, שים לב ללב שלך. למה? אומר שלמה המלך, נצור מכל משמר לבך, מדוע? ממנו, תוצאות חיים, הכוח המניע של האדם זה הלב שלו. בואו ונשמור על הלב שלנו, נשמור על הרגשות שלנו, נהיה עירנים למה שהלב אומר. זה לא אומר להתמכר לרגשות, זה לא אומר להפוך את הרגש לשופט שיקבע מה נכון מה לא נכון, אבל זה כן אומר לבחון את הרגשות כמו שתיארנו. אומר שלמה המלך, למה זה מחיר ביד כסי לקנות חוכמה ולב עין? אתה קונה עוד חוכמה ועוד חוכמה, אבל שים לב מה הלב אומר, מה הרגשות, ובכך תוכל לבחון את מערכת הרגשות על בסיס הכלים שדיברנו כעת. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.